המהדורה המרכזית עם אבי נמרן.
עכשיו אנחנו עם חברת הכנסת ציפי לבני, שלום וערב טוב.
שלום וערב טוב.
את גם שבה מארצות הברית, אם אני לא טועה, היום, נכון?
סוף שבוע שעבר, נכון.
קשורה למשלחת או שככה?
לא קשורה למשלחת, הוזמנתי על ידי הסנאטור ג'ו ליברמן להשתתף בכנס שעוסק באיום האיראני, היו לי גם פגישות מדיניות ועוד הרצאות, גם בפני סטודנטים יהודים.
לא שאלו אותך בשיחות שלך הללו על אלאור עזריה או משפחתו?
לא, ואני שמחה שלא.
ולו היית נשאלת על יחסך למשפחה, אם את מתקשרת אותם?
השאלה הזאת היא השאלה, זאת אומרת, כמובן שאלה לגיטימית, אבל תראה, כשקורא את זה דבר, זה בוודאי שהמשפחה חובה קושי, בוודאי בתוך כל הפרסום הרב שיש בעניין. אבל אנחנו, כמי שמנהיגים את המדינה הזו, הופכים לעשות הבחנה בין חייל שיוצא לקרב, פצוע שלא משאירים מאחור, לבין חייל שנבדק היום בבית הדין, האם הוא עשר פקודות, האם הוא עשר את הקוד האתי, מה הוא עשה שם בדיוק. ולא, לא צריך לתת גיבוי, כמו שישראל היא מדינה שאנחנו שולחים, ואני כשרת חוץ שלחתי משלחות אחרי ישראלים שנתקעו על איזה אר בגובה אני לא יודעת כמה, וזה חלק מערבות ההדדית בינינו, אבל מצד שני, יש עבריינים, מעמידים אותם בדין, וגם לא אותה משפחה של עבריינים קשה.
טרם הוא עומד לדין, ואנחנו ככה...
מי לא עומד לדין?
אלאור עזריה עומד לדין, משפטו עדיין נערך.
נכון.
אנחנו לא יודעים אם הוא אשם, אם הוא זכאי, אם הוא חף מפשע.
ולכן אנחנו צריכים להמתין בתוצאות המשפט, בלי לרמוז באיזשהו אופן לשופטים, מה היינו רוצים, שתהיה תוצאות.
מבחינתך זה היה רמז?
בוא, אתה יודע, ראש ממשלה לא מרים טלפון לכל מי שנחשד בעבירה במדינת ישראל בכלל ובצהל בפרט. היה כאן תהליך חברתי מאוד בעייתי בעיניי. ובוא, נאמר, אני לא אוהבת, אתה יודע, לדבר סחור סחור. בקרב חלק ניכר מהציבור, בכלל גם אם הוא היה יורה או גם אם הוא ירה בראש של הפצוע ללא סיבה, זה בסדר גמור. ואנחנו צריכים להציב את הקו שהרמטכ"ל הציב, ששר הביטחון בזמנו, שפוטר כבר מאז הציב, שאומר מתי כן ומתי לא, ככה צהל מתנהל, אלה הדברים שלפיהם צריך לפעול. ומי שמנסה לגרור את זה למחוזות של מגיע להם ועוד טקסטים מהסוג הזה, זאת התנהלות שראש ממשלה לא יכול להרשות לעצמו ואסור לו להיגרר אחריה. ולצערי נתניהו נגרר, או שהוא חסר את ההבחנה הערכית הזאת שאומרת מה כן ומה לא. גיבוי לחייל בקרב כן, חיפוי למי שמבצע עבירה לא.
אכן, במרכז הפגישה של הביקור של נתניהו בארצות הברית, אז ראש הממשלה נפגש עם הנשיא אובמה, יחסית היה נראה יחסים טובים, והביא גם סיוע ביטחוני הכי גדול שהיה כאן בישראל, אחרי כל ההתקפות שהוא חטף מבית, על שהוא דרדור היחסים עם האמריקאים, על משבר דיפלומטי, יחסי החוץ של ישראל היו במשבר בשנה האחרונה, איך את רואה את זה?
ראש הממשלה דרדר את מערכת היחסים עם ארצות הברית, במהלך ויכוחים שהיו ביחס להסכם של המעצמות עם איראן, נמסר לנו שניתן לקבל הרבה יותר, ובמקרה הזה ראש הממשלה בחר בכל זאת לנאום, ואם אתה שם לב, מאז הוא לא מדבר על איראן, כי בעצם גם אחרי זה הוא קיבל מסר, תפסיק לדבר, ואז תקבל סיוע סביר. היה יכול להיות יותר, אבל תקבל. אבל אתה יודע, צריך להבין שהיחסים עם ארצות הברית הם אסטרטגיים למדינת ישראל, ואני שמחה שהסיוע גדול, ואני גם מקווה שכל אלה שבמשך כל השנים האלה סיפרו כמה אובמה רע לישראל, מבינים שהמציאות היא אחרת. אבל בוא נניח לרגע שאין ארצות הברית, ולא דוחים אותנו לעשות שום דבר. אנחנו חיים פה, אנחנו צריכים להתמודד עם המצב, ולכן זה שאנשים אומרים לי איזה יופי אובמה כן ישים דור, לא ישים תוכנית, כל אחד מהצד שלו, אני אומרת, בואו נחליט קודם מה טוב לנו. וההכרעה הזאת לא נעשתה עוד לצערי.
הנאום...
נמצא מבחוץ.
עקבת אחרי הנאום באום, או שכן או שלא, אבל שם נתניהו שוב חוזר על כך שהוא מזמין את אבו מאזן לכנסת, והוא בעד מדינה פלסטינית.
אתה יודע, אני מחייכת שאני אומרת את זה, נתניהו באמת אסף המילים. יש היום הזדמנות, תכף אני אתייחס גם לנאום שלו, אבל היום על השולחן יש הצעה אזורית של מדינות ערב, שאומרות, אנחנו מוכנים לעשות אתכם שלום, אתם צריכים לעשות, או להסכים לפרמטרים מסוימים, לעשות שינויים בשטח, שצהל גם תומך בהם. נתניהו יודע את זה, והוא לא מגיב, לא עונה, הוא מגמגם, הוא אמר משהו בנאום, אף אחד לא שם לב, שהוא מכבד את הספיריט, את הרוח של היוזמה הערבית, הוא מקווה שזה יקדם. הוא אומר להם, תעשו איתי קודם שלום, אחר כך הפלסטינים, הם אומרים לו, סליחה, אנחנו לא יכולים לעשות את זה בנפרד, נעשה את זה ביחד, והוא לא מגיב. עכשיו, מה זה הנאומים? יש מעשים שאתה צריך לעשות. מה הוא אומר בעצם? אני נמשיך לנאום, אני אבוא לדבר, רק במקום באום, אני אדבר ברמלה, אתה תבוא לדבר בכנסת. די, יש פעולות שצריך לעשות. אני לא מטילה ספק שחשוב גם שהעמים ידברו זה עם זה, ושמנהיגים ידברו זה עם זה. אבל כבר שהייתה הצעה של פגישה במוסקבה, אז פתאום ביבי לא רצה להגיע. אתה יודע, החלק שעצוב לי, שבעקבות הביקור הזה אני יודעת בדיוק מה מונח על השולחן, ואני יודעת שנתניהו הולך לאבד את זה עבור כולנו לצערי.
אז באיזשהו מקום הרעיון דווקא היה מכונן מבחינתך, הוא ככה גילה את הפנים האמתיות לפחות שאת רואה את הדברים.
לא, היה לו נאום, אני כמעט כתבתי, אתה יודע, כמעט אמרתי לפני, אם היינו עושים את הרעיון הזה לפני הנסיעה, הייתי אומרת, מה יהיה לנו השבוע? יהיה לנו את אבו מאזן שיעצבן אותנו. יהיה את ביבי, שכולנו נהיה מבסוטים מהאנגלית המשופרת ומהטקסטים שנראה לנו שהוא משכנע את כל העולם. אבל המציאות של החיים שלנו לא תשתנה. זה פשוט לא חשוב כל הנאומים האלה. ותאמין לי, אתה יודע את זה, הוא מדבר נפלא. מה יוצא מזה? לצערי הרב, התפיסה שלו על ידי מנהיגות העולם, הוא כעל מישהו שאי אפשר לסמוך עליו, זה מצער אותי, זה עצוב לי, זה ראש ממשלת ישראל, אבל זה המצב.
כן. את שותפה לביקורת שיש מי על האחרונה ראש הממשלה לשעבר אהוד ברק? בדיוק חלק מהדברים על הנקודה הזו?
אני שותפה עם אהוד ברק גם לתפיסתנו למה ישראל הולכת למקום רע, וגם מהפתרונות, כן.
למרות שהוא יושב על הגדר, והכי קל להשמיע משם עמדם. ביקורת, והוא היה ראש ממשלה, איך נאמר, הוא לא הביא באמת הישגים מזהירים, כשאות הצמיחה התחילה.
לי הכי קל לא להסכים עם ברק. אני עמדתי בראש קדימה, הוא היה בראש מפלגת העבודה, התמנת בבחירות אחד מול השני, הוא גם הקשה עליי, נגיד את זה בלשון המתה, כשהייתי צריכה לנהל מהלכים להקמת ממשלה, אבל זה לא סותר את העובדה ששנינו מודאגים, שנינו היינו בקבינטים, בשלישיות, בקבלת החלטות על שלום ומלחמה, יודעים מה קורה, וחושבים גם ביחד מה אותו שינוי נדרש.
ובכל זאת, עוד שנה עברית עומדת להסתיים, ואנחנו אומרים תכלה שנה וקללותיה,
אמן, אמן,
ותכלה
אמן,
שנה
אמן,
וברכותיה, אמן. ועדיין לא הגיעה השנה שבה אנחנו אומרים, הנה צמחה אלטרנטיבה לנתניהו, או צמח אלטרנטיבה לנתניהו.
אתה יודע...
כמה חבל.
לא, זה מין... מנטרה כזו.
מין מציאות כזו, עובדה כזו.
לא, בוא נתחיל פה. במקרה, אני... לא במקרה. כשעמדתי בראש קדימה, קדימה קיבלה 28 מנדטים. יש אלטרנטיבה רעיונית לנתניהו. הבעיה אצלנו זה הפיצול. נתניהו במערכת הבחירות הזאת בעצם הצליח מתוך זה שהוא שתה את המנדטים של בנט.
כי חלק מהכישורים שצריך מנהיג זה לנווט את כל אלו שמאיימים על הכתר גם מהמחנה שלו, ונתניהו צולח משימה אחר משימה.
קודם כל עובדתית זה נכון, הוא פוליטיקאי מוכשר מאוד. מה שאני רוצה לעשות היום זה באמת ליצור גוש אלטרנטיבה. כמו שיש קואליציה שהיא בעיקרה הליכוד, הבית היהודי, ליברמן, לצורך העניין, להקים קואליציה רעיונית אחרת. יש לנו דרך אחרת, אנחנו עומדים מאחוריה, אנחנו לא מתביישים, אנחנו לא מתקרנפים, אנחנו לא מדברים ביבי כדי שיצביעו, יש כאלה שמדברים כמו נתניהו כדי שיצביעו עבורנו. יש לי עמדות, יש לי דרך, היא קיבלה סליחה ציבורית מאוד גדולה בעבר, אין סיבה שזה ישתנה. קודם כל נדבר על מה. מי יעמוד בראש? אני בעל פריימריס פתוחים שיבחר הציבור, ושכולנו נשים את האגו בצד, ונקבל את ההכרעה הזאת ונעמוד מאחוריה. אני מקווה שזה יצלח. לא פשוט, מורכב, כן. אבל אם אנחנו מאחלים לשנה חדשה, אז שיתגשמו משאלות ליבנו לטובה, וזאת אחת מהן.
אמן, אמן. שתהיה כתיבה וחתימה טובה. בחירות לא היו השנה כנראה, אז...
חתימה טובה.
אז הפית כתבה שנברך את השני, זה רק בפן הרוחני.
משהו קטן על הדרך, שאני אומרת, בכל זאת יש כאן דברים יפים. התחלתי, אני עושה את הקניות לחג בשלבים. נכנסתי לסופר, ובפתח חלקו שתי נערות.
מה זה, מאפיית ויז'ניץ?
לא, 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 ויז'ניץ זה עוד לא הגענו.
זה בסוף, כן, זה ביום האחרון.
זה ביום שישי, ולשם נגיע, אבל את המוצרים היותר קשיחים, ובחוץ עמדו שתי נערות עם קופסאות קרטון, ונתנו לכל אחד פתק, אם אתה יכול, במסגרת הקניות שלך, אם את יכולה להפריש, רשימה של מוצרים מאוד בסיסיים לנזקקים. אז כמובן, גם אני עשיתי את זה, אבל לא רק. וחשבתי שזה נורא יפה, שאת הפערים הממשלה צריכה לצמצם, אבל כל עוד הם קיימים, שיש מתנדבים בעם, שעומדים וחושבים גם על הנזקקים, מצאתי שזה דווקא ככה דבר מחמם לסיום השנה ולתחילת השנה.
לגמרי. החסד זה חלק מה-DNA של העם היהודי, ואם עסקינן בוויז'ניץ, אז מטר שניים משם, לכל כיוון או רדיוס שתרצי, כל כך הרבה חסד גם שם. בכל המגזרים, צריך לומר, וכנראה שזה הדבר שמאחד אותנו. אין בו פוליטיקה, אין בו מחלוקות, עדות, זרמים, וזה העם היהודי, וערב ראש השנה בואו נלמד זכויות על עם ישראל, ואין כמו ללמד זכויות עם חסד.
מאה אחוז.
הגברת ציפי לבני, תודה רבה. שנה טובה.
ביי.